התחלנו להתבונן פעם קודמת, חודש טוב, התחלנו להתבונן פעם קודמת בהגעה של שאול ועבדיו עם כל הנושא של נוב עיר הכהנים. ושאול, כמו שראינו, מטיל אשמה מאוד מאוד כבדה על כל האנשים שנמצאים סביבו, שהם חוברים ליונתן בנו, ובעצם חוברים לדוד. כמו שהוא אומר, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות, כי קשרתם כולכם עליי ואין גולה את אוזני, בכרות בני עם בן ישי ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב קיים הזה. ואז מגיע פרשה של דואג. הוא אומר, ויען דואג האדומי, והוא ניצב על עבדי שאול, ויאמר, ראיתי את בן ישי בנובה אל אחימלך בן אחיטוב, וישאל לו באדוני, וצידה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו. בריאות. אז כבר ראינו שבעצם דואג, משתדל, גם מפשטי המקראות, משתדל לצייר את הציורים באופן כזה שטיפול או ייפול החשד על אחימלך בן אחיטוב באופן מיוחד. שהוא אומר שהוא בא אליו, דוד באופן ישיר בא אליו, מזכיר את עניין הצעידה ואת החרב. זאת אומרת, זה נמצא בהקשר מאוד 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 מסוים, ששאול שואל מי קושר קשר, אף אחד לא מספר לי, כולכם שותפים, ואז בהקשר הזה הוא בא ואומר, כן, נזכר במעשה. זה דבר שכשלעצמו הוא מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו אמונים על כך שדואג הוא בעל לשון הרע. אז מה הייתה הציפייה הראשונית שנחשוב? שאיך שדואג מגיע מנוב עיר הכהנים, והוא רואה שם את דוד, שישר יבוא אל שאול ויבוא ואומר לו, תשמע, תדע לך. הכהני נוב חברו עליך יחד עם דוד, והם חלק מהמרד. אותו אחימלך בן אחיטוב. לכאורה, זה לא מה שהוא עושה. אולי
יש סיפור גבולי, צריך למצוא את ההזדמנות הנכונה
בשביל להרתיח תמיד. אתה אומר שיש פה איזשהו תחכום שהוא חושש, אם הוא יגיד את זה באופן כללי, הוא יפספס את הרגע. והוא מחפש את הזמן שיש תצדקי לבוא ולומר את זה באופן הכי משכנע. ואת אותו עניין אנחנו רואים גם פעם קודמת. זה לא כאשר מבקש שאול מישהו שמבקשים בשבילו, הוא לחם, כן, הוא מבקש שיהיה מישהו שיבוא וישמש אותו ויסיר את אותה רוח רעה. אז כתוב, ויען אחד מהערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר ואדוני עמו. ושם ראינו שחזל מסבירים שכל הדברים שאמר דואג, הוא אמר אותם כדי ליצור, להטיל קנאה בין שאול לבין דוד. ובאמת הוא מצליח, כתוב שכבר נכנסה אותה קנאה בליבו של שאול ביחס לדוד, בעיקר מעניין שהשם עמו, שהכל אומר יש גם ביונתן בני, אבל השם אמו זה באמת מעלה מיוחדת שהייתה דווקא בשאול. אבל גם שם דואג לא אומר את זה מתוך איזושהי יוזמה אישית שלו לבוא ולהגיש את דוד. הוא אומר את זה, ויאמר שאול אליו, ועברו נא לי איש מיטיב לנגן, ואביאותם אליי, ועל זה נאמר ויען אחד מהנערים. זאת אומרת, הסיטואציה היא סיטואציה דומה מבחינת ההקשר. נכון, שם לא כתוב אפרו שזה יהיה דואג, אבל ככה זה לא אומרים לנו. זאת אומרת, דואג הוא על פניו כלפי חוץ, בהופעה החיצונית שלו, הוא בסדר. הוא בסדר. בסך הכל נשאלה שאלה. כיוון שנשאלה שאלה, הוא עונה תשובה. יש איזשהו חשש לשאול. התחושה היא שצריך לבוא ולתת איזשהו מענה לאותו קושי ששאול שרוי בתוכו, זה חלק מהמחויבות שהוא מרגיש, וכנגד אותו קושי, אותה מחויבות, מגיע עכשיו דואג ואומר, תשמע, באמת ראיתי איזשהו מעשה כזה וכזה. לכן גם מאוד מאוד חשוב שנשים לב, כמו שמסביר המלבין, ברמת פשטי הדברים, שדואג לא מספר את הדברים, תשמע, יכול להיות, ראיתי שם בנוב, ראיתי שם גם את דוד, מגיע לאחי מלך. לא. הוא מוביל את הדברים באופן כזה, שזה אותו חשד ששאול בא ואומר, ייפול באופן ישיר על אותו אחי מלך בן הכי טוב. זה נקודה אחת שהיא באמת מראה גם איזשהו תחכום, איזשהו ארמומיות, שבעצם הוא נשאר באיזשהו מקום כאילו מעל. הוא לא יורד לאיזשהו לשון הרע נמוך כזה, שהוא מסתובב, אלא הוא תמיד אומר את זה באיזשהו הקשר מאוד, מאוד מתוקן, מאוד, מאוד אחראי. זה המקום שממנו מדבר דואג. למרות שאנחנו כבר יודעים שלאחר שדואג הורג את נוב עיר הכהנים, דוד אומר, ומגיע אביתר שהוא האחרון שנשאר מכל אותם משפחת כהנים של אחימלך, רק הבן האחד, שמו אביתר, ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני השם, ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדומי, כי הגד יגיד לשאול. דוד כבר יודע, הוא כבר מכיר את דואג האדומי. ולדוד זה לא הפתעה. אנחנו אולי מופתעים, כי אנחנו אומרים, רגע, הנה הכל תמים, שאול שואל, ואז פתאום נוצר איזושהי סיטואציה. אומרים שדוד לא היה במקום הזה. דוד כבר מכיר את דואג האדומי ויודע שאם הוא נמצא שם, לא יכול לצאת משם משהו טוב. מה שלכאורה שהוא לא יודע. וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיטוב הכהן, ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנו, ויבואו כולם אל המלך, ויאמר שאול שמן הבן אחיטוב, ויאמר הנני אדוני. גם פה הוא לא מכנה אותו בשמו, נכון? לכאורה היינו מצפים שכנה אותו בשם שמנה אחימלך. אנחנו מדברים פה על אדם חשוב מצד עצמו, הכהן. המלך הוא מכנה אותו בן אחיטוב. כבר יש פה איזושהי אמירה שהיא אמירה לכאורה שנראית כמזלזלת. ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עליי אתה ובן ישי בתיתך לא לחם וחרב, ושאול שאל לו, ושאול לו ואלוהים לקום אליי לעורב כיום הזה. זאת אומרת, השמה היא השמה מאוד מאוד כבידה, שבעצם אתה חלק מקשר יותר רחב, אותו חשש שהוא חושש אליו מקודם, לקום עליי לעורב כיום הזה. זאת אומרת, בעצם אתה רוצה לפגוע בי. ויען אחימלך את המלך ויאמר, ומי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך, ושר אל משמרתך, ונכבד בביתך. עכשיו השאלה איך לפסק. היום אכילה אותי לשאול לו ואלוהים, חלילה לי, אל ישם המלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטון או גדול. לכאורה, מה שאומר אחימלך הוא מדויק. אנחנו, כאשר למדנו את הפרק שעוסק בהגעת דוד לנוב, שם אנחנו רואים שבאמת דוד חושש לבוא ולומר לאחימלך, אני דוד. אני מגיע ובוא, יש לו איזה חשש, נכון? כמו שהזכרנו. שהוא אומר לו, מה הביטוי? הביטויים הם ויחרד אחי מלך לקראת דוד ויאמר לו מדוע אתה לבדך ואין איש איתך? ויאמר דוד לאחי מלך הכהן המלך ציווני דבר ויאמר אליי איש על ידה מאומה את הדבר אשר אנוכי שולחך ואשר ציוויתיך ואת הנורים יודעתי את מקום פלוני אלמוני. מה אומר דוד? דוד מראש הוא מרגיש שהדבר האחרון שאחימלך רוצה לעשות מהו? לבוא חלילה למחות בשאול, למרות במלך. לכן הוא צריך לבוא וליצור את אותה נקודת חיבור בינו לבין המלך. אפילו לכאורה הוא משנה פה מפני ההכרח, משום דרכי שלום, כדי שהוא לא ייפגע. הוא מגיע בשליחות. חשבתי אולי שזה אחת הסיבות שדוד אומר את הדברים בכלל לא בשביל אחי מלך. יכול להיות שהוא אומר את זה בשביל דואג שנמצא שם. נמצא שם דואג. רוצה דוד לבוא ולומר, רגע, רגע, רגע. אם אני אגיע סתם כאדם פרטי, אז דואג מסתום כבר שמע שיש איזה בעיה, ששאול מקפיד על דוד, ששאול חושש מדוד. אז כיוון שכן, כשאני אגיע לבד, ישר הוא יבוא ויאמר. לכן, מה הוא עושה? יכול להיות שהוא אומר, תשמע, אני בכלל מגיע בשליחות המלך. ואז דואג רגע, אומר, רגע, אולי קרה משהו. אפשר לומר. בכל מקרה, ביחס לאחי מלך, נראה גם מהחרדה שהוא חרד, גם מפשטי הפסוקים שנראה שהוא אומר זה לאחי מלך, שאני שליח המלך ולא חלילה בא למרוד במלך, האמירה של אחי מלך היא מדויקת ביותר. שאומר אחי מלך, ומי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך, ושר אל משמעתך ונכבד בביתך. מי יותר ממך? מי יותר ממנו? הוא החתן שלך.
אם לא לבין ירום להאמין.
מה?
אם לא לבין ירום להאמין.
תראה, זה לא שאלה למי הוא אמור להאמין. השאלה היא אם הוא ידע מראש שיש איזשהו מתח בין דוד לבין שאול, או לא. הנחת היסוד של שאול הייתה שהוא ידע, וזה חלק מקשר. אחי מלך בא ואומר, לא, אני לא ידעתי, אין פה שום צד של קשר. כשדואג בעדות שהוא מעיד, שהוא למעשה העד היחידי מבחינת מי שבא ומספר את סיפור הדברים, והוא דמות חיצונית לכאורה אובייקטיבית, הוא מעיד שיש פה כן איזשהו צעד שיש מקום לחשוש למרידה. עכשיו צריך גם לזכור באיזה מצב נמצא שאול. שאול נמצא במצב שהוא חושד שכולם מורדים בו. נכון? זה המקום הבסיסי שאני נמצא, כי קשרתם כולכם עליי. כולם מורדים. עכשיו, זה שאנחנו מדברים פתאום רק על אחי מלך, זה כבר מצב טוב, לכאורה, במרכאות. זה כבר מצב טוב ביחס למה ששאול בא ומאשים בהתחלה, נכון? ויאמר המלך, מות תמות אחי מלך, אתה וכל בית אביך. טוב, יש פה אחרא. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו והמיתו כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורחו, ולא גלו את אוזני, ולא עברו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני. מה אומר למעשה שאול? מבחינת ההכרעה, ההכרעה ביוק בנקודה שאנחנו גם כן נתגשנו, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורחו, ולא גלו את אוזני. הנחת היסוד שממנה מושתת הפסק של שאול נובעת מנקודת הידיעה. הם ידעו. כיוון שהם ידעו, אז הפרשנות המתבקשת שמי שבא ומסייע למי שקם עליי, ומי שקם על המלך, בהכרח הוא מי שבא למרוד במלך. עכשיו...
מה זה שהם ידעו אותם?
מה?
מה מחליח אותם לדעת שמי? מה בדברים שדואג פה?
בעצם, שאול מחפש מקום לברוח. דוד מחפש מקום לברוח אליו. איפה הוא בורח? מה הנחת היסוד?
במקום של
נאמנים
אליו.
במקום של
נאמנים
אליו.
הוא לא נשאר שם.
מה?
אם כאלה
נאמנים
למה אולי...
אבל זה מה שאמר דואג, שהוא קיבל צידה, והוא קיבל חרב. חרב זה לא איזה קישוט. קרה פה משהו, התרחש פה משהו. ההתרחשות הזאת היא התרחשות שהיא נתונה עכשיו לפרשנות. בוודאי כשמישהו נמצא שיש לו רוח רעה, שהוא נמצא במצב של רוח רעה, מעת השם, וגם הפרשנות שלו היא פרשנות שנובעת מאותה רוח רעה. בוודאי. עכשיו, מה את הנקודה הזאת של הסירוב? מגיע בעצם המלך, וצריך פה גבורה גדולה מאוד. לעמוד מול המלך שמצווה אותך לבוא ולפעול, נכון שמצד אחד זה ציווי נורא והיום, שאם מדברים על פקודה ש... ש... פקודה ש... איך זה נקרא? בלתי חוקית בעליל. אין לכאורה פקודה יותר בלתי חוקית בעליל מזו. אבל עדיין יש פה מלך. זה סוג של מסירות נפש בשביל לא לקיים את הפקודה הזאת. אנחנו יודעים... יכול להגיד באופן פשוט, הנה חבר, גם אתם חברתם. הרי לפני רגע הוא ישים אותם במה. גם, מה הייתה האשמה? האשמה הייתה שגם אתם חברתם. עכשיו, הוא אומר להם להרוג, הם בעצם לא מוכנים להרוג. מה הפרשנות שיכולה להתפרש באופן מאוד מאוד פשוט? הנה, מוכח שגם אתם חלק מהקשר הזה. אותו חשד שחשדתי בכם מקודם, שכולכם חברתם עליי, הנה, עכשיו זה מוכח, אתם לא מוכנים עכשיו לבוא ולפגוע באותם כהני נוב. מבחינתם.
זה נכון שזה מסירות נפש גדולה, אבל ברמה של הפרשנות שלהם למה שקרה פה, הם כנראה בטוחים שהמלך
יוצא מדעתות. למרות שהביטוי הוא, ולא עבור עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני השם. נראה לכאורה שאם המלך היה מצווה אותם לפגוע במישהו אחר, ולא בכהני השם.
אבל אם היו מורדים, הם פוגעים בהם. אם מורדים, אז הם פוגעים.
כן, אבל אם היה את אותה פרשנות שאתה אומר, שמישהו אחר היה חשש כזה, והם היו מבינים שהוא לא מרד, עדיין היה פה ציווי מפורש של שאול. יכול להיות שהם כן היו. ברמת הפשט לפחות.
זה מוסיף לפרשנות גם, כאילו שהם כהנים, זה, מה הם, לא מרד. כאילו זה, אולי זה אדם אחר, אני לא אפשר לקבל את הפרשנות שלו, אנחנו לא יודעים, ככה המלך אמר, בסדר, אז עושים.
למרות שהביטוי הוא לשלוח את ידם לפגוע בכהני השם. לשלוח את ידם, משמע שהבעיה שלהם הייתה לא מצד הפסק, אלא מצד הפעולה שהם התבקשו לפעול. הם ביקשו לפעול פעולה שהיא לכאורה בלתי מוסרית או בלתי חוקית בעליל מבחינת דבר השם. יש דבר שהם לא מסוגלים לעשות. והם באמת מוסרים את נפשם. חז"ל, עוד מעט נתבונן, אבל יותר במדרשי חז"ל בהקשר הזה, אבל פה כבר הפרשנים, על המקום אומרים, מי הם היו אותם אלו שסירבו? מי היו אותם אלו שסירבו? אז הרד"ק כותב, דרשו כי אבנר ועמסה היו ולא אבו לפגוע בכהני השם. זאת אומרת, מדובר פה על אבנר ועמסה, שהם שרי הצבא, והם מסרבים לפגוע. כי דרשו אחים ורקים מיעוטין, מה שכתוב, כל איש אשר ימרה את פיך יומת, יכול אפילו לדבר עבירה, תלמוד לומר, רק חזק ואמץ. ולדעת הדרש הזה יהיה פירוש, ויאמר המלך לרצים ולניצבים עליו, כי אבנר והמסע לא היו רצים אל השרים. זאת אומרת, יש פה שני הסברים שמביא הרד"ק. הסבר ראשון, שפשוט הם דרשו שפקודה של המלך צריך לקיים רק מתי? כאשר הוא לא אומר להם לעשות איסור. אבל כאשר המלך אומר להם לעשות איסור, לא צריך לקיים פקודות.
זה לא מה שצריך.
מה?
זה לא מה שצריך.
אני מסכים. חז"ל, בכל אופן, ההסבר הזה של הרד"ק, הוא הסבר שאומר, הוא דורש אחים ורקים, מיעוטים. כל השם אומרת, פיך, רק חזק ואמת. זאת אומרת, אם באמת יש פה איזה ציווי אלוקי שעומד מול ציוויו של המלך, במקרה כזה רק חזק ואמת. זאת אומרת, באמת, החזל לוקחים לאותו כיוון שיוחאי רוצה לומר, שהבעיה של המשלוח יד נבעה ברוב שונה ממה? מהלכה. זה איסור. אסור לעשות את זה.
אצל המסע זה אמר, הוא אחיין של דוד, בכלל
איסור. כן, נכון. יש פה... נכון. למרות שגם שאול צריך לזכור, הוא החותן של דוד, יונתן הוא גיסו של דוד. זאת אומרת, המשפחולוגיה פה היא קיימת, אבל כל המציאות היא מציאות מורכבת מבחינה משפחתית. ואז ויאמר המלך לדויג, סוב אתה ופגע בכהנים, ויסוב דויג האדומי, ויפגעו בכהנים, וימת ביומו 85 איש נושא איפוד בד. ואתנוב עיר הכהנים יקע לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולה ועד יונק, משור וחמור ושה לפי חרב. זה נשמע נורא ביום. יפה מאוד. עוד רגע נדבר על העניין הזה גם כן. חזל גם כן. חזל גם כן מדייקים לכאורה. הם לא אומרים מהפסוק הזה, אבל חזל גם לכאורה נראה שהם מדייקים את הנקודה הזאת.
הוא ידע
שם עכשיו רציתי לשאול את השאלה הזאת. דבר ראשון דואג. מה הוא חושב? הוא חושב שבאמת דוד מורד, והם שותפים איתו? מה הוא חושב? מה דואג חושב? הרי לכאורה דואג היה שם. דואג היה שם. דואג ראה את האמת של הדבר. מה דואג חושב? השעת מאוד הטרידה אותי כששמעתי את הפרק הזה. מה המחשבה שלו? מה דעתו של דואג בעניין הזה? אבי דין. אבל מה הוא חושב? הוא חושב שהם בסופו של דבר מרדו עם דוד או לא? מה? פייט הזדמנות. זאת אומרת, אין. טוב, זה ברור. זה ברור שביחס לדוד, הוא יתלה בדוד כל מה שיכול לתלות בדוד. זה, עלי בדי חזל, כבר הזכרנו דברים ברורים. גם נראה מדברי דוד בהמשך, כמו שהזכרנו. אבל מה הוא חושב? הוא חושב שבאמת הם מרדו, או לא חושב שהם מרדו. כשהוא פסק את הדין, כשהוא מכריע בניגוד למה שהכריעו אבנר והמסע, ההכרעה הזאת הייתה הכרעה במודעת שיש פה דין שקר שעכשיו הוא בא ודן אותו, או שהוא חושב באותו רגע, באותה סיטואציה שהוא דן דין אמת. ראינו כבר בצדוק, הזכרנו את זה, בדברי צדק, שבאופן פשוט דואג, הקנאה העבירה אותו על דעתו. נכון שהוא חשב כך, יכול להיות שהוא חשב את זה. אבל המחשבה שלו נבעה מכוח מה? מכוח הקנאה שהוא קנה לדוד. כאשר הוא היה מקולקל במידות, המידות היו מקולקלות. כיוון שהמידות היו מקולקלות, אז זה נכון שהוא, כל מה שהוא אמר הוא נכון מבחינה פורמלית, אי אפשר לתפוס אותו בשום שקר. וישאל לו בהשם, שאל לו בהשם או לא שאל לו בהשם? שאל לו בהשם? צדה נתן לו, נתן לו צדה או לא נתן לו צדה? נתן לו צדה. ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו, נתן לו או לא נתן לו? גם את החרב נתן לו. זאת אומרת, פורמלית, דואג כל מה שהוא אומר הוא נכון. אלא כשאדם מסתכל בעין הרע, כשאדם מסתכל מתוך נקודת מבט של מידות מקולקלות, אז גם אם יש לו דעת, גם אם יש לו דעת, אפילו דעת מאוד מאוד רחבה, דואג היה תלמיד חכם, מבחינת ידיעת התורה הוא תלמיד חכם, אבל הקלקול במידות גורם שהעיוות הוא עיוות נורא רעיון. זאת אומרת, הבעיה של דואג לא מתחילה בפסק. הפסק זה כבר, זה כבר התוצאה של הדבר. הבעיה של דואג מתחילה מהנקודה הזאת של הקנאה, שהוא מקנה לדוד. דיברנו, אביר הרועים, דוד הוא רואה, יש פה שני מצויות כאלה, הוא רואה את המעולה שברועים, שהולך ומתגדל, והקנאה אוכלת אותו. הקנאה אוכלת אותו, הוא לא מצליח להתגבר, וכתוצאה מזה הוא הולך מדחי אל דחי, נופל נפילה אחר נפילה. ובאמת, הכוח ההרג פה של דואג, קשה בכלל לתאר אותו. קודם כל, וימות ביום 85 האיש נושא אפוד בד, על זה אומרים, או שהם עצמם היו אנשים כל כך חשובים שאנשי מעלה, או שכולם היו ראויים להיות נושאי אפוד בד. זאת אומרת, מדובר פה על אנשים גדולים, ומדובר פה לכאורה על בן אדם אחד שבא והורג אותם, ולא רק זאת, ואת נוב עיר הכהנים יקל לפי חרב, מאיש ועד אישה, מולל ועד יונק ושור, וחמור ושה לפי חרב.
לבד?
הוא היה גיבור. דואג האדומי היה גיבור. כאן גם מדובר פה על כהני השם, אנשים שהם לא מורגלים, כל כוח שלהם הוא כוח רוחני, אנשים מדהימים, זה לא אנשים שיכולים לבוא ולהילחם. מדובר פה על אדם שהוא גיבור חי, גיבור קרב.
גם לא אם נלך, אז המלך יביא צבא, בסדר,
זה לא. כן, אבל זה בכלל לא סיטואציה, אבל ודאי שיש פה גם ביטוי של גבורה מאוד מאוד גדולה, של אכזריות מאוד מאוד גדולה שדואג. צריך גם להבין למה כתוב דויג ולא דואג, ולמה כתוב האדומי. מה העניין להזכיר את העניין של אדום? שגם זה צריך להבין מה הנקודה הזאת של אדום. חז"ל מרחיבים בדמותו של אותו דואג האדומי. דברים הם... כבר דוד המלך יש לו פרק שבו מוזכר באופן מפורש העניין הזה של דואג. בבוא דואג, פרק נ"ב. למצח משכיל לדוד בבוא דואג האדומי. פה יש מספר דברים מאוד מאוד מעניינים, חלקם זה דברים שאנחנו נגענו בהם גם כן. זה שאמר הכתוב, תכסה שנאה במסעון. תני רבי חייא, מפרסמים את החנפים בפני חילול השם. שנאמר, ובשוב צדיק מצדקתו. ולמה הקדוש ברוך הוא נועל הדרך לפניו בשביל לפרסם מעשיהם לבריות, שלא יירא בו דבר משום העבירות. ויהיו הבריות קורות תיגר כנגד מידת הדין, בשביל כך הקדוש ברוך הוא רצה לפרסם מעשיו, למי שהוא מחניף את חברו. זאת אומרת, לכאורה, מי שמתנהג באופן של חנופה, מה זה חנופה? שהוא בא ואומר לחבר כל מיני דברים, כל מיני תארים, כל מיני אמירות שעניינם ליצור חנופה, ליצור איזושהי תחושה נעימה כשאין בהם אמת. זאת אומרת, הדברים הם דברי חנף, כי כמו שאנחנו הזכרנו, הרי כשאנחנו למדים את פשטי המקראות, אפשר לבוא ולומר, כל מה שעשה דואג האדומי, אין בעיה. אומר המלבים, עוד רגע אחד לפני, שלמה דואג האדומי הוא זה שבסופו של דבר הרג, מאוד פשוט, יד העדים תהיה בו בראשונה. הוא זה שהעיד שהם חייבים איתה בתור מורדים במלכות, אז הוא בא עכשיו והורג. על פניו יש לו תא צדקי, יש לו טענה. כל דבר שעושה דואג, הוא יכול לבוא עכשיו ולהסביר אותו בכל מיני אופנים. אבל כל ההסברים האלה, הם לא משנים את העובדה שרק דברי חנף. הם באים לחסות שמאחורי זה יש מידות רעות, יש קלקולים, לכן צריך לפרסם את הדברים. ולמדנו זה מדואג, שיהרוש לסנהדרין, שנאמר, אביר הרועים אשר לשאול, ראש לסנהדרין. ובשביל שהיה בו לשון הרע, אף על פי שהיה בו תורה, כתוב פרסמו, כדי להודיע לבריות מעשיו הרעים, שלא להיפרע ממנו, היו קוראים תיגר לפני הקדוש ברוך הוא כנגד מילת הדין, לפיכך פרסמו הכתוב. אם סתם היו קוראים לכל מיני דברים רעים, אז היינו אומרים, מה, כזה צדיק, ראש הסנהדרין, מה פתאום הקדוש ברוך הוא עושה דברים כאלה? איפה פה מידת הדין? לכן צריך לבוא ולפרסם, לראות מה הוא היה. ועכשיו כל המדרש בא ומסביר לנו שלב אחרי שלב את עוצמת הקלקולים שהוא לדואג האדומי. ולמה נקרא שמו אדומי? על שם עירו נקרא, אדומי. באמת פשוט הוא גר במקום שנקרא אדומי, אדום. ופה באזור פחות או יותר, יש משום שיהיה מקום כזה, זה יישוב לכאורה יהודי. רב שמול אמר על שכינה בדוד שנקרא אדמוני. זאת אומרת, יש פה סוג של חיקוי, חקיינות. דוד, אדמוני מפה עיניי. אז כנגד זה, כיוון שהוא החקיין של דוד, הוא נקרא אדומי. אדומי כמו אדמוני, נקודה של דמיון. איזה סוג של אדמומיות ששווה בין דואג לבין דוד. באמת אפשר לראות שהרבה פעמים כשבן אדם מקנה במישהו אחר, אז הוא מאבד את העצמיות שלו. כל הפעולות שהוא פועל זה רק מכוח מה? מכוח נקודת הקנאה. אם יש מישהו שקנה אותו יפה, יש לו חבר שמקנה בו, אז הוא עכשיו הולך וקונה אוטו יפה. אבל אותו בן אדם ראשון שקנה אוטו יפה, למה קנה אוטו יפה? הוא היה צריך לנסוע באוטו הזה. מסתבר. השני למה קנה? יש הראשון היה צריך לנסוע באוטו הזה, כן? הוא מקנה. זאת אומרת, יש פה איזה צעד שיכול שחזל באים ואומרים, נקודת הקנאה היא נקודה שגורמת שאדם מאבד את העצמיות שלו, והופך להיות סוג של חקיין. הוא לא משהו עצמי. ולא הוא קינא בלבד, אלא כל שבטו נתקעו בו בזיפים, אנשי קהילה ונבל וכולי, זה עוד נקודה. רבי אבא בר כהנא אמר, אשר התיר דמם של נוב עיר הכהנים, שאני אמר, ויסוף דואג האדומי, וימות ביום ההוא. אדום זה מלשון דם. הוא התיר את דמם של נוב עיר הכהנים, לכן נקרא אדומי. אדומי שיש בו צד ששופך דמים. כתוב שראה שמואל, הזכרנו במדרש, כשראה שמואל לדוד, ראה אותו אדמוני, אמר, שמה שופך דמים. אמר לו, ריבונו של עולם, אם יפה עיניים, שהוא מורה על פי דעת סנהדרין, דעת בית דין. רב נחמן אמר שהרתיר דמו של דוד, שאמר לו שהוא בן מוות הוא, ודמו מותר ואשתו מותר ינסה לאחר. בר קפרא אמר שאסר דמו של אגג לשאול, זה דבר מעניין מאוד, שאסר דמו של אגג לשאול, ואמר לו כתוב בתורה אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד, ואתה הולך להמית נער וזקן תח ונשים ביום אחד, לכך נאמר אדומי בשביל שיתחייבו על ידו. עכשיו אני חוזר לפשטי המקראות. מאיפה בר קפרא הגיע למסקנה? מאיפה חז"ל הגיעו למסקנה הזאת שהוא אסר להרוג את הגג? איפה זה רמוז? מה התשובה? ואת נוב עיר הכהנים יקע לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור וחמור ועשה לפי חרב. אם נסתכל בפרק ט"ו, ששם מסופר על הציווי שמצטווה שאול על ידי השם, אומר לו, אתה לך וכיתה את המלך וחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו המתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, מגמל ועד חמור. ממש רואים הקבלה בין מה שמצטווה שאול במלחמת המלך לבין אותו פעולה שפועל דואג. מעין מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר הרחמנים. והדברים הם דברים שבאמת לכאורה יש להם מקור, יש להם רמז בפשט. דברים נוראים.
זאת אומרת, מי שאמר,
או
מי שאמר את זה, הוא זה שעצר את
ההריגה
של זה?
כן. זאת אומרת, בעצם הוא פועל כנגד זה שהוא ריחם על האכזרים, על הגג, באותו מלחמת המלאק. עכשיו הוא עצמו בא ועושה את אותה פעולה.
מה היה בעבודה שלו? כשהוא לא בא להרוג את כולם, מה הבעבודה שלו?
כתוב.
אי כך, אז מה, אבל יש ציווי של שעה.
אומר, אבל יש הלכה, ולא טובים, לא תרגומים אחד.
הוא
אומר, זה לא הכוונה, הוא אומר, מה שהתכוון, זה לא עד כדי כך, לא להרוג את כולם. הוא אמר מה שאמר, הוא אומר, יש, לא יכול להיות ששמואל בא ופוסק נגד תורה. זה מה שהוא אומר. הייתי יכול לומר, שנתחייבו על ידו, זה יוצא שמלכותו של שאול, שזה היה המכה בפטיש, שהקדוש ברוך הוא קרא את מלכות שאול מעליו, קוראת בגלל מי? בגלל דואג. אומרת, דואג שלכאורה הוא הפטריוט הכי גדול. הוא זה שכל הזמן מסייע לשאול, כששאול צריך מנגן, כששאול צריך שיבוא ויגידו לו שלא מרדו או מי מורד, ישר הוא מתייצב. אבל בעצם מה הוא עושה? ואולי זה השורש שבגללו גם כן אנחנו באים ומסבירים את הפשט הרי שם במלחמת המלך, אין את דוד המלך, אין שם את הקינה. אני חוזר לאותה נקודה של תורה, אבל תורה שלא מחוברת בסופו של דבר נקודת החיות. מה הסיבה שאדם מרחם על אכזרים? מרחם על אכזרים כי בסופו של דבר הרחמנות היא לא באה בתוך איזו הופעה של שלימות. היא באה בתוך מידה אנושית, ולא מתוך איזו מידה באמת מתוקנת של דבר השם. איזו שלימות של הופעת דבר השם. והופעת דבר השם צריכה לבוא בשלמות בסופו של דבר, לא באופן אחר. היה אפשר להגיד שהרי כתוב שאיסב היה מאדום, נכון? הוא אדום וארצו אדומה וגיבוריו אדומים, כמו שאומרים חז"ל. ואותו עשיו שמגיע מאדום, יוצא ממנו עמלק. אחות האדומי, בגלל שהוא הציל את עמלק, שהגיע במקור מאדום. נכון? ככה היה אפשר לומר, למרות שהביטוי במדרש הוא לא כזה. אדומי בשביל שנתחייבו על ידו. זה הדגש. רבי יצחק אמר שהמאדים פני דוד בהלכה, שכל מי שנושא ונותן עמו, מסלקו בתשובותיו. היה לו יכולת למידה כל כך חריפה, כל כך מוחלטת, שהוא היה מסוגל לפרוח כל טענה שהוא עלתה מולו. ראינו מעין זה כאשר הוא הסתובב ורצה לבוא ולומר שגם לאמונית ומואבית אסור לבוא בקהל, שהוא עמד מול כל הסנהדראות, ואף אחד לא יכול לעמוד מולו, מול הטענות שלו. הצליח לנצח את כולם בטענות. בסופו של דבר, אמרנו כך מכולנו, בדינו של שמואל הרמתי, אבל מבחינת השקלא וטריא, כולל דוד, לא היו יכולים לעמוד מולו. לא בכדי הוא היה ראש הסנהדרין. הוא היה ראש הסנהדרין, כי פשוט הוא הכריע. הכריע בתשובותיו. ורבותינו ז"ל אמרו, מה אדום נוקם ונותר, כך דואג נוקם ונותר לדוד. כל הזמן אותו נקודה. של רצון לחפש את דוד. מחפש, תתת זה כי הזכרנו מקודם, שהוא מחפש את העיתוי לבוא לפגוע את דוד. נוקם ונותר, הוא לא מפסיק כל הזמן מחפש. נקודה נוספת, שגם כן חז"ל אומר, כל נקודה פה, יש פה נקודות גדולות מאוד, אולי נספיק עוד נקודה אחת. דבר אחר, הגד יגיד, מה יגיד? אגד אילי, אמר לו, עשה לדוד מלך בחייך, לפי שנשנים בתומים ואורים אלא למלך. זאת אומרת, כאשר הוא בא ורוצה להאשים את אחימלך, מה הוא מאשים אותו? שהוא עשה לדוד מלך, ראיה. מה זה שאל אורים ותומים? עכשיו, זה גם הגיוני. לכאורה, נתן לו חרב, אני מבין למה זה מרידה. נתן לו צדה, אני גם יכול להבין למה זה מרידה. סוף כל סוף, הוא מאפשר לו לצאת. אבל שאלו אורים ותומים, מה הבעיה? מה הבעיה?
מידה.
מה?
מידה,
סייעה למה... זה נכון, אבל הפעלה זה ריבוינו של הילה. זה לא משהו... זה למעשה ריבוינו של הילה. מגיע בן אדם, רוצה לשאול אורים ותומים, זה לא קשור בעצם לאיזשהו נקודה שהוא בא ונותן לו איזשהו כוח.
אבל מי שואל,
או, אז זה עכשיו הדיון שאומר לנו חז"ל. בדיוק אני חושב שבנקודה הזאת נכנסים חז"ל להסביר לנו את הנקודה הזאת. אמר לו, עשה לדוד מלך בחייך, לפי שאין ישנים בתומים ואורים, אלא למלך ולבית דין, ולמי שצורך ציבור בו. ודוד נשאל, בורים ותומים. זאת אומרת, מה בעצם הוא אומר לו? מי ישאל בורים ובתומים?
מלך.
ולכן הוא עשה אותו מלך, מלך בחייך. עכשיו הדבר הזה הוא מדהים.
אבל למה אנחנו... הוא אומר לעצמו, אם ברוך הוא עונה לו, אז כנראה שאולי הוא באמת משהו. זה מה
השיקול
של שאול.
שאול כבר ראה שהשם עם דוד. זה חלק מהקושי שיש לשאול. זה לא הפתרון. אבל אם נסתכל באותה מלחמה, מלחמת פלישתים, ששם יונתן עושה את אותם נפלאות במלחמה, מה כתוב? וישאל שאול באלוקים, הירד אחרי פלישתים, התתנם ביד ישראל, ולא ענה הוא ביום ההוא. שאול שואל, והוא לא מקבל תשובה. יש שם את הכהן. מסתבר שזה אפילו אותו כהן. מבחינת התקופות, מסתבר שזה אותה כהן. ופתאום מגיע דוד, והוא מגיע לאותו כהן, ונשאל ומקבל תשובה. על זה אומר פה המדרש, וכיוון שאמר לו הדבר נכנס ברוח קנאה, בשאול. בדיוק את אותה נקודה שלכאורה הייתה נקודת חולשה, במדרש לא מוזכר מה שהיה במלחמת פלישתים, אבל כיוון שהוא מזכיר את אותה נקודת חולשה שהייתה לכאורה אצל שאול, שרוח השם שרה ממנו, כבר בשלב הזה, אפילו עוד קודם מלחמת עמלק, כבר שם יש איזו חולשה, נכנסה ברוח קנאה. ומניין שכן הוא אומר, בתיתך לו לחם וחרב לא ידיך, אלא ושאול הוא באלוקים. רואים שהיה פה עוד דרגה שמבטא את נקודת המרידה, שבעצם אתה ממליך אותו, שאתה שואל לו בהשם. שזה כבר איזשהו מדרגה נוספת של מרידה, זה גם מסביר מה חומרת העניין של שאול שאלו בהשם. טוב, בעזרת השם, אני רק קצת את חז"ל בהמשך.